כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
ערב טוב לכם אזרחי ישראל, אני פונה לכם הערב כי במצב הנוכחי, מתוך הממשלה הנוכחית, אי אפשר להניע את המדינה. דבר אחד משותף ללפיד ולבני בהתנהלות שלהם. בשבועות האחרונים הם הצטרפו לניסיונות לפתות את הסיעות החרדיות להדיח ראש ממשלה, בעודם יושבים בממשלה. שר אוצר שנכשל בניהול הכלכלה, חובר במחשכים לשרת המשפטים על מנת לפעול נגד הממשלה ונגד העומד בראשה. במילה אחת, קוראים לזה פוטש. רבותיי, ככה אי אפשר לנהל ממשלה. ככה אי אפשר להנהיג מדינה. ועל כן, לפני זמן קצר, הנחיתי את מזכיר הממשלה להוציא מכתבי פיתורים לשרים לבני ולפיד. על כן, החלטתי לפעול לחקיקת חוק לפיזור הכנסת וללכת לבחירות בהקדם האפשרי על מנת לקבל את אמון העם.
אלו דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש, בהם ניתן האות הסופי ללכת לבחירות. והשאלה היא, מה יודע ראש הממשלה שאולי אנחנו עדיין לא מבינים, שכנראה נותן לו את התחושה שמקומו כראש ממשלה, גם בממשלה הבאה, מובטח. אז גם על זה ננסה לענות הבוקר, ובכלל לנסות להבין איך יראה קמפיין הבחירות הנוכחי בקרב המפלגות. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר הזה, מוטי קופפר הוא הטכנאי, ומה שמעניין בבקרים האלה, זה כמובן מצב המפלגות בסקרים. הנוגב, המנכ״ל מכון המחקר מדגם איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
זהו, אז עכשיו אתם בעצם ברצף של עבודה עד לבחירות, נכון?
כן, ברצף יותר גדול, נכון.
כן, אוקיי. כן, האמת שגם אמת לצוקרים גם כשאין בחירות, ובכל זאת עכשיו זה מעניין יותר, ואני מניח גם משמעותי יותר, וישפיע גם על מהלכים ואולי על קמפיינים. איך נראית תמונת המצב הבוקר הזה של המפלגות השונות?
תראה, תמונת המצב נראית כרגע שבעצם הדברים די פתוחים, כי יש איזשהו מצב חדש, שאני מנסה, כמו בפעמים קודמות, בבחירות קודמות, לצבור גושים, זאת אומרת, להגיד, אוקיי, מי שלשייך גוש, לשייך מפלגות לגושים, היום אני עומד מול המפלגות, אומר, אוקיי, ישראל ביתנו, לאן? כי יש לו כבר תוכנית אחרת, ואני לא בטוח שהוא יהיה שייך לגוש הימני, יכול להיות שהוא יכול לחבור לגוש המרכז-שמאל. והחרדים, שום דבר לא בטוח, זאת אומרת שיש מצב שהדברים די נפתחו.
אבל זה אולי כשמנסים באמת לבנות את תמונת המצב של הממשלה הבאה, אבל ברמת המפלגות עצמן, ברמת מספרי המנדטים שכל אחת מקבלת.
אז אני יכול להגיד לך, הליכוד מקבל 22 מנדטים, הבית היהודי עולה בצורה חזקה ל-17 מנדטים, מ-12 שהוא קיבל בבחירות האחרונות.
שבעצם מי הם אותם 5 מנדטים שמצטרפים אליו?
בעיקר מצביעים חדשים צעירים, וגם כאלה שלא הצביעו בעבר. זה הניתוח הראשוני של הסקר שערכנו אתמול, אבל אנחנו נחקור את זה עוד לעומק, אבל זה בעיקר מבאמת בוחרים צעירים חדשים.
אוקיי.
העבודה 13 מנדטים, ירידה של 2 מנדטים, יש עתיד עם 9 מנדטים, טוב, פה יש נפילה רצינית של 10 מנדטים, ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, אבל אז הם היו ביחד, אז קצת הם היו 31 ביחד, והיום הם גם 32, משהו דומה ביחד, אז נניח ששומרת על כוחה, נגדיר את זה כך. כחלון כאן הוא עכשיו הכוכב החדש, התורן, כן. אז יש כאן 10 מנדטים לפי החקר שלנו.
10 מנדטים כשעוד לא יודעים מי יהיה ברשימה שלו בעצם, זאת אומרת 10 מנדטים שמצביעים בגללו.
כן, אתה יודע, כמו שאמרתי, הכל פתוח ואנחנו רק בהתחלה ודברים יכולים להשתנות.
כמובן.
אתה יודע, אם כשנשמע וכו', זה יכול לחזק וגם יכול ללכת לכיוון אחר, אבל כרגע זה 10 מנדטים. ש"ס עם 9 מנדטים.
יכול להיות שעדיף לו במצב הזה לשמור בסוד את הרשימה. לא לקחת סיכון.
אתה יודע, גם זה יכול לקבל כיוון בסוף.
כן.
אתה יודע. בכל אופן, ש"ס עם 9 מנדטים, יהדות התורה מתחזקת עם 8 מנדטים, ש"ס ירדה ב-2 מנדטים, מרץ עם 7 מנדטים והתנועה עם 4 מנדטים. זאת תמונת המצב נכון לאתמול.
אוקיי, עכשיו כשאנחנו מדברים על יהדות התורה עולה במנדט, ש"ס יורדת, יכול להיות שיש זליגה מש"ס ליהדות התורה?
לא ראינו זליגה מש"ס ליהדות התורה. אני אני חושב שאין זליגה לכיוון הזה.
אז בעצם מצביעי ש"ס לאן הולכים ואיך נולדו מצביעים נוספים ליהדות התורה?
מצביעי, תראה, יש, זה לא בהכרח שאתה עושה, זה לא חשבון אריתמטי פשוט שאתה אומר, אוקיי, זה ירד בשניים, אז הוא קיבל להתחלק בין זה לזה. יש גם מעברים פנימיים, מעגליים, זה מאוד קשה לנתח את זה, ולא תמיד ניתן לזהות. יש מצביעים שמפסיקים, כאילו שלא יצביעו ויצביעו למפלגה מסוימת, ויש כאלה חדשים שמחזקים את המפלגה האחרת. זה מאוד לא, זה מאוד לא אריתמטי פשוט, אוקיי? אז כשאני יכול, אני אומר לך, אני מזהה. אבל לפעמים לא ניתן לזהות בצורה מאוד ברורה, אבל אני מניח שעם הסקרים ועם הידע שנצבור, אנחנו נוכל גם לאפיין יותר טוב את המעברים.
בעצם, אבל אם אנחנו כן רוצים להסתכל איזשהו מאפיין אחד, שנכון לכל המפלגות, אין אף מפלגה שיכולה כעת לסחוף כמות מאוד גדולה של מנדטים.
כמו שזה נראה עכשיו, לכן התחלתי בדבריי, ואמרתי שהדברים די פתוחים, כן?
הולך להיות קשה.
תראה, בסופו של דבר באמת הציבור יש לו הזדמנות עכשיו לקחת, באמת ללכת ולהצביע ולנקוט עמדה. איזו עמדה שינקוט, כן? אני ממש, כן. אני כסוקר לא נוקט בשום עמדה חלילה פוליטית, כן. אבל באמת זה תלוי בציבור, כי אדישות מביאה בסופו של דבר, יכולה להביא לתוצאה דומה, ששוב ממשלה צרה ושוב חוסר יציבות. כן, יש כאן בעיה, ואני מקווה שבסופו של דבר יהיה טוב לנו, לכל עם ישראל.
כן, האמת שבסופו של דבר זה האינטרס המשותף לכולם.
כן.
מנו גב, המנכ"ל מכון המחקר מדגם, נשמח לעזור בך גם בעתיד, תודה רבה לך.
תודה רבה ויום טוב.
יום טוב. בוקר טוב לחבר הכנסת דני דנון, מפלגת הליכוד.
שלום, בוקר טוב.
אתה ממוקם גבוה ברשימה כעת, נכון?
כרגע אני ממוקם במקום הרביעי לאחר עזיבתו של חברי גדעון סער.
יפה. ופריימריז מתי נקבעו סופית?
אנחנו מפלגה דמוקרטית, יש לנו שתי מערכות בחירות לפנינו, אחת לראשות התנועה שבה אני מתמודד בשישי לינואר.
כן.
ולאחר מכן תהיה מערכת בחירות לרשימה לכנסת, אני מניח שהיא תהיה גם במחצית הראשונה של חודש ינואר.
אתה עדיין נשאר איתן בעמדתך בהתמודדות מול ראש הממשלה?
בהחלט, אני מתמודד פה על הדרך של הליכוד, על הקו של הליכוד, כמו שעשיתי בשנתיים האחרונות. ודרך אגב, גם שאמרתי בתחילת הדרך לא ללכת עם ציפי לבני ולפיד, לא הקשיבו לי. חוק הגיוס היחידי שלא הצביע מתוך מפלגת הליכוד, הייתי אני, גם אז לא הקשיבו לי. לכן אני חושב שהדרך של הליכוד היא חשובה, ואני פועל שהליכוד יחזור לדרך שלו, ואני מאמין שאם נעשה את זה, אנחנו נהיה מפלגה חזקה שיכולה לשלוט, ולא נאלץ ללכת למפלגות, לקואליציות של שעטנז, כמו שקרה בממשלה האחרונה.
בהנחה ולא תצליח לגבור על ראש הממשלה בפריימריז, לא, אתה יודע, אנחנו לא מאחלים ולא מנבאים, אבל אני מניח שגם ראש הממשלה בודק את הנתונים, לפני שהוא יוצא בהכרזות על בחירות, והשאלה היא, מה אתה חושב שיקרה לך בתוך מפלגת הליכוד?
אני חושב שחברי הליכוד מעריכים את העקביות שלי ואת הדרך, שאני נאמן לאמת, גם במבצע צוק איתן, שלא יכולתי לשתוק, שראיתי שיש מנהרות, והקבינט קיבל החלטה שגויה להסכים להפסקת אש, אמרתי דברי, אני עומד על העקרונות, מה שטוב לעם היהודי, לעם ישראל, אני נלחם עליו בלי חשש, יש את השיר מי שמאמין לא מפחד,
כן.
אני מאמין ולא מפחד, ולכן חברי הליכוד מעריכים את זה, בחרו בי למקום גבוה ברשימה, נבחרתי לתפקיד יושב ראש מרכז הליכוד ברוב של 85%, ואני מאמין שבעזרת השם, גם אם אני אאלץ להתמודד לרשימה לכנסת, אני אזכה לאמון החברים.
אולי אבל זו העת להיות קצת יותר פוליטיקאי, ולמנף אולי את הפריימריז הקרבים, לסגור איזשהו דיל זריז עם ראש הממשלה. הרי אם נהיה קצת יותר מציאותיים, לא סביר שתנצח אותו למרות התמיכה הגדולה שיש לך בקרב בוחרי הליכוד. אז אולי אתה יודע, כדי באמת להיות זה שנמצא בעמדה שמשפיעה לאחר הבחירות, אולי כדאי עכשיו לחשוב על הדברים, לעצור רגע, לעשות מהלך שאולי ייראה פחיתות רגעית של כבוד, אבל לשבת עם ראש הממשלה ולסגור דיל.
תראה, קודם כל אני מאמין שאני אשפיע על מהלכים גם לאחר הבחירות, בתפקידי כיושב ראש מרכז הליכוד וכמישהו פעיל ומוביל במפלגה. ושנית, אני חושב
ש... למרות שבמצב הנוכחי לא סביר שתקבל איזשהו תפקיד שר, במצב היחסים הנוכחים מול ראש הממשלה.
אני לא יודע, אני חושב שבסופו של דבר ראש הממשלה צריך יהיה קודם כל להרכיב ממשלה, זה הדבר החשוב, ושנית, גם למנות אנשים שמייצגים את תנועת הליכוד. אני חושב שהדבר הזה הוא חשוב, אנחנו ראינו שברגע שזה לא קורה, זה מחליש את הליכוד, ואני ראיתי מה קרה לחברי משה כחלון, שעזב את התנועה, והיום מתחרה בנו, במפלגה מתחרה.
אז אולי אתה גם מתכנן לעשות מהלך דומה?
בוודאי שלא, חברי גדעון סער, שהחליט לעזוב ולעשות לביתו. אני בוחרתי להיאבק על הדרך מבפנים, ואני חושב שבסופו של דבר, הליכוד צריך אנשים שנלחמים על הדרך, שלא מפחדים לומר את האמת, וגם ראש הממשלה, אם הוא יבחר, כל ראש ממשלה, גם אני אם אני אבחר, אני רוצה אנשים שיש להם אמונה ודעה, ולא בובות.
אז בוא נדבר רגע על טובת המפלגה, אולי נכון יותר למען המפלגה עצמה, לפחות לשדר תחושת האחידות, אולי זה יעשה טוב בסקרים, כי בינתיים המצב לא משהו.
ההתמודדות היא לגיטימית, גם נתניהו התמודד בשנת 2002.
הבעיה היא לא עם ההתמודדות, הבעיה היא מצב היחסים שיוצא החוצה.
אז אני מזכיר לך, ולך יש זיכרון טוב, שב-2002 נתניהו התמודד מול ראש הממשלה המכהן שרון, והפסיד. הפסיד, קיבל 40% מול 55% של אריאל שרון,
כן.
ואחר כך מונה להיות שר בממשלתו של שרון, וב-2005 סילבן שלום...
לא, אתה קצת מתחמק ממהות השאלה, השאלה היא לא לגבי ההתמודדות, התמודדות זה באמת דבר שהוא לגיטימי, אבל אי אפשר להתחמק ממצב היחסים החור בינך לבין ראש הממשלה, ובהנחה, ולא משנה מי ינצח, וסביר להניח שזה יהיה בנימין נתניהו, אולי נכון לך כן ללכת לאיזשהו מהלך שישנה את מצב היחסים ביניכם, כדי לפחות לשדר החוצה תחושה יותר טובה של איזושהי אחדות במפלגה.
קודם כל אני אפתיע אותך, אנחנו עובדים ביחד, ואני וראש הממשלה נפגשים ומדברים, ומסכימים על הרבה דברים, אבל לא על הכל. לא על הכל, אנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה של איש אחד.
אתה לא עונה אבל תשובה לשאלה.
אני חושב שאתה מסתכל על הפן הפוליטי, ואני נמצא בחיים הציבוריים בגלל אידיאולוגיה.
אני חושב שזה צריך להיות האינטרס שלך, גם של ראש הממשלה, אבל גם שלך, להציג, אתה יודע, תמונת אחדות טובה יותר.
אז תהיה אחדות. יום לאחר הבחירות המקדימות לרשות התנועה, אני נשאר בליכוד, בכל תוצאה. אגב, אני אשמח לשמוע את זה גם מראש הממשלה. בכל תוצאה אני נשאר בליכוד ועובד למען הליכוד בכל מקום בארץ. גדלתי בתנועה ואני אמשיך להיות בתנועה. אני חושב שזה לגיטימי, זה נכון להתמודד, ואני שואל אותך שאלה. אנחנו צריכים לראות לאן אנחנו רוצים להוביל את המדינה. במישור הערכי, במישור של הדרך. לא של שתי מדינות, ולא ציפי לבני ולא לפיד. כבר היינו שם, היינו בשלטון בלי ערכים, בלי דרך, וראינו לאן זה מוביל היום להתרסקות.
אתה חושב שתוכל לחזור להיות חבר של ראש הממשלה?
בוודאי, אני חושב שבלי קשר לתוצאה, אני אעבוד ביחד עם חבריי בליכוד, להצלחת תנועת הליכוד, ואני חושב שזה נכון גם לגבי ראש הממשלה, יש לנו מטרות משותפות.
ותעשה צעדים כדי לנסות לחמם את היחסים?
אני מודיע לך שאני בשביעי לינואר מתחיל לעבוד לטובת הליכוד, בקשר למי שנבחר.
כן, אתה לא עונה ממש על השאלה עצמה, אבל בסדר, עוד נדבר אני מניח כשהדברים יתקדמו לכיוון הבחירות. חבר הכנסת דני דנון, אני מודה לך.
תודה רבה.
בוקר טוב לחבר הכנסת הרב יעקב אשר.
בוקר טוב
רבה. מי הוא המועמד השמיני מטעם יהדות התורה לכנסת?
אנחנו לא יודעים. לא יודעים. אנחנו כולנו נדע.
מה זאת אומרת, לא יודעים עדיין מי יהיה במקום השמיני?
לא. אמרנו להיערך להקדמת הבחירות, וברוך השם להסתיים בצורה טובה, ויש בחירות. ועכשיו, כמובן, אנחנו נשב, ומישהו מודד הישראל, וירקיבו את הרשימה.
אבל אתם מרים לסקרים, זאת אומרת, אתם רואים שבסקרים...
זה לא רק המקום השמיני, זה כל המקומות.
מה, יכול להיות שיש שינוי? יכול להיות שיש שינוי?
מודד ישראל מאשררים מדי בחירות, מי ירוץ מטעם דגל התורה, ובכל אחד
מהמקומות. כן, אמרת את המילה הנכונה, מאשררים, אבל בסופו של דבר, או בתחילתו של מהלך, אני מניח שיושבים החברים הקיימים ובונים בעצמם את הרשימה.
אנחנו בונים את המועמדים, רואים את השמות, יש שמות שקיימים ברשימות מבעבר, פעמים קודמות. כשנגיע לזה, נגיע לזה בימים הקרובים, בו אנחנו קודם כל כרגע בדרכנו לכנסת כדי להפיל את הממשלה הרעה הזאת, קודם כל סור מרע, אחר כך נגיע לעשות טוב.
טוב, הממשלה בעצם הרעה מאחורינו.
נכון.
זאת אומרת, כבר אין דרך חזרה. ובכל זאת, איך אתם נערכים כן לבחירות? הרי, אתה יודע, זה לא מאוד מפתיע אתכם המהלך הזה שקרה עכשיו.
לא, זה לא מפתיע אותנו, אנחנו חתרנו לזה, רצינו את זה. כל העבודה וכל הנאומים והצעקות והפיליבסטרים שראיתם בשנה וחצי האחרונים היו לצורך זה, וברוך השם זה הוכתר בהצלחה. ועכשיו מגיע תורו של הציבור, ואני חושב שהיום לא צריך מערכת הסברה משומנת כל כך כדי להסביר לציבור מה החשיבות של הנציגות החרדית היום בכנסת, לאחר שעברנו את השנתיים הקשות האלה, אין אחד מהציבור החרדי שלא נפגע.
אני חושב שהציבור החרדי מבין את הנזק שנגרם בשנתיים האחרונות. השאלה היא, האם אתם מבינים מספיק, ומה אתם עושים כדי להבטיח שבממשלה הבאה תהיו בפנים?
אנחנו כמובן עושים את מה שצריך לעשות, קודם כל לעבוד בשיתוף פעולה בינינו, יש שיתוף פעולה מלא בין דגל התורה לבין אגודת ישראל, יש שיתוף פעולה מלא של יהדות התורה עם ש"ס וכל המהלכים הללו, יש בהחלט...
אגב, עם מי בש"ס יש את שיתוף הפעולה? מול אריה דרעי?
אנחנו, קודם כל, אנחנו כל חברי הכנסת עובדים אחד עם השני בצורה טובה, ויש את ראשי המפלגות, שראשי המפלגות, הרב גפני, הרב ליצמן והרב דרעי, שהם מייצגים אותנו גם בפורומים המתאימים, והם מדברים בשם המפלגות.
על מה מדברים? מה אתה אומר עובדים ביחד? על מה בדיוק עובדים ביחד?
כל הדברים שהיו ושיהיו, ואם יש החלטות שצריך לקבל, ואם צריך לקבל היום החלטה על איזה תאריך אנחנו ננסה ללחוץ כדי שיהיה הבחירות, ואם החלטה עם לנהל משא ומתן כזה או אחר עם מנגו, הדברים נעשים ביחד, הכוח שלנו והאחדות שלנו, בלכידות שלנו.
זאת אומרת, יש החלטה בין ש"ס ליהדות התורה שהולכים למהלכים משותפים בלבד, ולא ייתכן מצב, נניח, שמפלגה אחת תחבור לקואליציה ומפלגה שנייה לא?
אחד משמעי. זה מה שהיה בשנתיים האחרונות.
כי בעבר זה לא היה. אולי בשנתיים האחרונות באופוזיציה זה עבד, אבל לפני זה לא עבד ככה.
אז אני מדייק, אתה שומע אותי.
כן.
אני לא יודע מה היה בדיוק קודם, אני גם לא הייתי בכנסת. אני יכול להגיד לך שמהיום שהיה, אגב, היו גם שיתופי פעולה קודם עם ש"ס, והיה גם קודם, והיה הרבה מסרים שהוחלפו בין מרן הרב עובדיה יוסף ובין ייבדל לחיים ארוכים מרן ראש הישיבה, היה שיתוף פעולה גם אז.
כן, אבל לא הייתה החלטה ללכת לצעדים משותפים ביחד, ולא שמפלגה אחת תיכנס והשנייה תישאר בחוץ. ואתה אומר היום שיש הסכמה שכזו בין המפלגות.
יש הסכמה, יש הבנה, והציבור מצפה מאיתנו לדבר הזה, כי הכוח שלנו באמת בגודל, יתרון הגודל, כשאנחנו באים ומדברים מול ראש ממשלה או מול מועמד לראש ממשלה, ואנחנו באים עם כוח של 18 מנדטים ואחרת מה שכל אחד מדבר בחלק שלו, וברוב הדברים אנחנו תמימי דעים, גם במערכות העקרוניות היה בהחלט שיתוף פעולה גם עם בן שפט ובינינו בכל הנושאים שהיו על הפרק. ככה הציבור רוצה לראות אותנו, וככה בעזרת השם אנחנו נעשה, וככה גם נצליח בעזרת השם גם להגדיל את הייצוג של חברי הכנסת החרדיים, כי זה בעצם הנקודה המרכזית שאנחנו צריכים לחתור אליה, ואז נוכל לחוות 4 שנים אחרות
בשנתיים שראינו קודם. יש תחושה שראש הממשלה כשהחליט ללכת לבחירות כנראה החליט בגלל שהוא יודע דברים שאולי הציבור לא יודע. והשאלה היא האם יש איזשהם הסכמים אפילו שבעל פה עם ראש הממשלה לגבי תמיכה אחרי הבחירות.
יש איזו אובססיה של השאלה הזאת. אנחנו אמרנו מפורש, קיבלנו את ההנחיות האלה, גם אנחנו לא חותמים הסכמים על דבר שלא בא לעולם.
לא מדבר על חתימת הסכם, זה אני מאמין לכולם שאומרים שלא נחתם שום דבר, אבל בכל זאת כנראה שנבנים איזשהם תסריטים למה יקרה אחרי הבחירות.
אין הסכמים. מסכימים, תצריטים, כל אחד יכול לעשות כרצונו. אנחנו דבר אחד אמרנו, אם ראש הממשלה יפזר את הכנסת לבחירות, אנחנו לא נחבור לפוץ' נגדו בעקבות זה. וזה היה בעצם הביטחון שלו, שהוא לא מפרק את הממשלה.
אני אשאל את זה אחרת, אתה רואה מציאות של אחרי בחירות שבה יהדות התורה וש"ס לא תומכים בבנימין נתניהו, אלא במישהו אחר?
יש תוצאות של בחירות, יש אנשים, לפחות אדם אחד שאנחנו מכירים ושיתפנו פעולה גם באופוזיציה, שקוראים לו בוז'י הרצוג, הוא בהחלט לא פסול.
כן, אבל בבוז'י הרצוג, לפי הסקרים לפחות, מציג היום 13 מנדטים, זה לא משהו שאפשר לבנות איתו מדינה.
אז לכן, אני אומר שנתעסק עם זה היום, אנחנו נראה את תוצאות הבחירות, ומבחינתנו, כל אדם שהוא לא יחליט להדיר את הציבור החרדי, ויחליט ויבין שהציבור החרדי אסור לעשות לו את מה שעשו לו בשנתיים האחרונות, ומבחינתנו, מועמד ראוי
לראשות ממשלה. אוקיי, אנחנו מדברים על כוחנו באחדותנו, והשאלה היא, ובוא נדבר רגע על האחדות הפנים חרדית, שקצת לוקה בחסר בשנים האחרונות. בבחירות המוניציפליות האחרונות כבר הייתה איזושהי התפלגות. השאלה היא, א', האם זה עלול להשפיע לרעה בבחירות הנוכחיות? ב', האם אתם פועלים כדי שלא ייגרם נזק, כדי באמת לאחד את השורות?
אנחנו כולנו פועלים למטרה אחת, להרחיב את הנציגות החרדית בכנסת כדי להילחם על הדברים החשובים לנו, הנושא של הגיוס, הנושא של עולם התורה ותקציב הישיבות. כל אדם מבין, בין אם הוא פוליטיקאי כזה או פוליטיקאי אחר, מבין שככל שהציבור החרדי יבוא בהמוניו יותר, כך יש לו יותר ביטוח שהנזקים שנעשו לציבור שלנו בניסיון להרוס את עולם התורה ולפגוע באיכות לומדי התורה, ולפגוע בדברים שהיו סטטוס קוו במשך שנים, לא יצליח. ולכן כולם עושים את מה שצריכים לעשות.
האם יכול להיות שמפלגת יהדות התורה...
לבוא היום ולהיכנס לכל מיני התחשבנויות כאלה ואחרות, מי שיעשה את זה, שיקח את זה על אחריותו.
היום יהדות התורה מורכבת בעצם משתי מפלגות. האם יכול להיות שבבחירות האלה תהיה מורכבת מאוד צלע?
יהדות התורה מורכבת מדגל התורה ומאגודת ישראל, וכך היא תישאר.
זאת אומרת, לא יצטרף גורם שלישי לרשימה.
אני אמר לך שאני מדבר על שלישי, אולי אני מדבר על רביעי.
לא, רביעי אני עוד לא מכיר שיש, אבל שלישי כבר, אבל שלישי כבר נכנס ברשויות.
אם תבקש, יהיה גם רביעי.
זאת הבעיה, אתה יודע מה? אולי זאת הבעיה באמת.
הציבור החרדי הוא מיעוט בארץ כרגע, ואין לנו את הפריבילגיה של לשחק משחקים עם עתידנו ועתיד הילדים שלנו ועתיד עולם התורה, ואני חושב ש...
ואתם יושבים עם הנציגים של הגוף השלישי היום, כדי לוודא באמת שתהיה אחדות בבחירות?
מה שאנחנו רואים היום ומשתקף בסקרים, הציבור החרדי מבין את זה, בלי קמפיין של בחירות ובלי הסברה, הציבור החרדי מבין, ולכן אנחנו רואים באמת על... לאורך כל הסקרים על 8, 7, 8, 9 אפילו, ואני בטוח בעזרת השם שכל הציבור החרדי בהמוניו יבוא להצביע, ומי שרוצה לעשות התחשבנויות כאלה ואחרות יעשה את זה על אחריותו בלבד.
חבר הכנסת הרב יעקב אשר, תודה רבה לך.
תודה גם לך.
שלום.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב ליובל פלג, יועץ תקשורת ומרצה ליחסי ציבור.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
המרוץ על הממשלה הבא החל. כרגע יש לנו תמונת מצב ראשונית, ואני מניח שראשי המפלגות מתבוננים גם הם בנתונים, וכל אחד עכשיו מתכנן את הצעדים הבאים שלו. ואנחנו רוצים בעזרתך לנסות להבין, אילו היית יועץ של כל אחד מהם, מה היית אומר להם לעשות?
אני קודם כל רוצה לתת הקדמה ולומר שזאת תהיה מערכת בחירות כמעט אישית. כלומר, המאבק יהיה בין ראשי הסיעות. עברנו את הזמנים שבהם היו מאבקים אידיאולוגיים ומאבקים על רעיונות. עכשיו זה מאבק אישי. לפיד, בנט, לבני, ליברמן, אתה רואה, רק אלי ישי, זה רק מי שעומד בראש המפלגה, כחלון, אלה האנשים שמובילים והמאבק הוא ביניהם. דבר נוסף שאני חושב שיקרה פה עכשיו, תהיה מערכת בחירות מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מלוכלכת, מפני שפה הצטברה...
הלכלוך כבר יוצא החוצה.
כבר, נכון, הוא כבר יוצא, והוא כבר יצא עוד קודם, כשהם היו בפנים, אז תאר לך מה יקרה עכשיו, כשהפנייה תהיה לבוחר. כל זמן שזה היה ביניהם, זה משהו אחד. עכשיו הפנים אל הבוחר, יום הבוחר שייתן את, את ההכרעה, והלכלוך ילך ויגבר, כלומר תהיה מערכת בחירות מאוד נגטיבית, כאשר כל אחד במקום להציג את היתרונות שלו, יתקוף את השני. יתקוף את האחר, יתקוף את זה שהוא לא רוצה אותו איתו, את זה שהוא לא רוצה...
זאת אומרת, כל אחד ינסה לרכב על גבו של השני.
לרכב על גבו של השני, בדיוק. בדיוק, מפני שזה הדרך שהם רוצים... החשש הוא...
עכשיו,
פה...
אתה כיועץ גם היית כן. מייעץ להם לעשות את זה, כי זאת הדרך בעת הזו ב-2015 לקטוף מנדטים?
תראה, אני חושב שאין ברירה, המערכת היא אישית, אי אפשר להתעלם מזה יותר. אי אפשר לדבר בשם מפלגה, אי אפשר לומר, אנחנו מפלגה שתעשה כך וכך וכך וכך, אלא צריך לה...
האמת שאי אפשר לומר את זה, כי זה גם אף פעם לא קורה.
זה אף פעם לא קורה, אלא המאבק הוא פה באישי, הוא אישי נטו. זה אחד מול אחד. האם ביבי יותר טוב? האם לפיד יותר טוב? האם כחלון שכבר הודיע שהוא רץ? האם ציפי לבני? פה הבעיה היא האישית. בעיקר, בעיקר במפלגות האלה. אולי במפלגות החרדיות ודתיות זה פחות בא לידי ביטוי. גם, אתה יודע, אתה כבר רואה את המאבק בבנט ואריאל.
כן.
במיוחד הסחרור עקב הסקרים הגבוהים שמנבים להם 17-18 מנדטים, אז כבר כל אחד רוצה לחטוף את ההוגה. וזאת הבעיה המרכזית. עכשיו, כשנכנס פה עניין אישי, אתה יכול לייעץ להם, אתה יכול לומר להם מה שאתה רוצה, אבל אתה יודע שגם ראינו את זה בשבועות האחרונים, האגו של כל אחד... לפעמים משבש את דעתם, לפעמים הם לא עושים מה שאומרים להם ויותר פונים לעניין.
אבל עדיין יש נטייה בתוך מערכת בחירות, כן לקחת יועץ ולנסות להיצמד לדברים שהוא יועץ.
כן, ודאי, במערכת בחירות הם מסודרת, יושבים, מכינים, הם מסמכים, מכינים ניירות, ניירות עמדה, מסרים, על מה להתרכז, ממה להיזהר, על מה לא לענות, איזה שאלות להתחמק מהם. ברור שכל הדברים האלה נעשים, אבל אני אומר, כשהבעיה היא, כשהנושא הוא אישי, אגו,
אוקיי, בוא ננסה בכל זאת ככה לעשות את... כן, בדיוק, איזה טיפים ראשונים לכל אחד מראשי המפלגות.
נתניהו כבר התחיל עם הקף שלו, הוא מטיל את כל האשמה על לבני ועל לפיד, הם עצרו את המהלכים של הממשלה, הם פירקו את הקואליציה, הם עשו את כל מה שהם עשו, הוא איש שקול, כמו שהוא הוכיח את עצמו במבצע צוק איתן וביתר הדברים, הוא מר כלכלה שהיה פעם, והוא רוצה שוב להראות שהוא מר כלכלה, ולפיד נכשל בה.
זהו, הוא מתנער באופן מוחלט מאחריות לכלכלה, כאילו לא קשור אליו.
כאילו הכלכלה של לפיד ניהל שנתיים, לא הייתה בידיעתו, לא הייתה בהסכמתו, לא, הוא עצם חצי עין, קרץ.
אבל זה מה שהיית ממליץ לו לעשות, להמשיך להפיל את זה עליהם.
ברור, מפני שתראה, המצב הכלכלי לא השתפר. הצעירים לא יכולים לקנות דירות, יוקר המחיה לא ירד, כלומר...
אז צריך למצוא את האשם לזה.
המצב משחק לטובתו, שהוא יכול לומר, תשמעו, אם לפיד לא עשה כלום, מה אתם רוצים?
מה היית ממליץ ללפיד לעשות?
לפיד יכול מצד שני לבוא ולהגיד, רבותיי, היו לי תוכניות, הנה מע"מ אפס, היה לי תוכניות להוריד את יוקר המחיה, אני מנעתי את הגדלת תקציב הביטחון, זה גם הוא יאמר, ורציתי את התקציב הזה לשירותים החברתיים, רציתי לעזור למעמד הביניים, על זה הוא משחק. הבעיה שלו, שלפיד תהיה כחלון. כחלון הוא מין תואם לפיד, אדם שבא פתאום, אחרי שהוא היה בהקפאה שנתיים, אבל ההבדל בין כחלון ללפיד, ששניהם הולכים גם על העניין של החברתי, ההבדל הוא שכחלון יש לו קבלות.
כן.
זה היתרון הגדול.
מצד שני, לפיד גם שיחק על עניין על נושא החרדים. השאלה אם זה משהו שלהביא אותו גם בקמפיין הנוכחי.
כחלון לא רוצה לסגור את הדלת. הוא הבין טוב מאוד את הטעות שעשה לפיד. הוא לא רוצה לסגור את הדלת בפני אף אחד. הוא אומר, אני מתעסק בעניין החברתי, אני מתעסק גם קצת, הוא יגע בעניין המדיני, לא תהיה לו ברירה, אבל הוא רוצה להיות טפלון. הוא לא רוצה שיצטייר מצב שבו הוא פסל, או לא הסכים, או לא רצה לתמוך באיזושהי מפלגה.
היית ממליץ ללפיד להמשיך באג'נדה הפומבית שלו נגד המפלגות החרדיות?
אני לא הייתי ממליץ, אבל אין לו ברירה. אין לו ברירה. אם הוא רוצה להילחם עם מול מי שלוקח לו את הקולות, שזה כחלון. אם, ולקח לא נעלית מה שאני אמרתי, לא יעשה את זה, לא יצהיר שהוא נגד הדתיים ולא נגד החרדים.
זאת אומרת, אז לפיד יהיה חייב?
אז לפיד חייב להמשיך בקו הזה, אם הוא רוצה להימנע התעסקות מוחלטת שלו.
הבית היהודי?
הבית היהודי, הבית היהודי...
רק צריכים לשתוק האמת, לא להרוס.
נכון, הבית היהודי צריך להיזהר במלחמות הפנימיות. הם יכולים להגיע לידי פיצול. אורי אריאל, אם הוא לא יקבל, הוא רוצה 6-7 מנדטים, כבר הבנתי מתוך מה שהם צופים לקבל. אז, ואם הסקרים יראו אליהם יותר, אז הוא ירצה יותר. אורי אריאל עשוי, עלול, כל אחד שהוא מסתכל על זה, לפרק את המפלגה הזאת. אם היא תתפרק, היא תיפול. מצד שני, בנט רוצה לשמור על האחדות שלה. בנט רוצה להמשיך עם הקו של שילוב דתיים, מסורתיים, חילוניים, הכל בתוך המפלגה, בעיקר צעירים, זה מה שנותן לו את הכוח הגדול.
אז בעצם היית ממליץ לו לחזק את המפלגה בצעירים?
הוא צריך לחזק, כי זה, תשמע, העלייה שלו מ-12 ל-17 מנדטים זה רק צעירים. את המבוגרים הוא כבר קיבל קודם. הצעירים אלה שנותנים לו עכשיו את הדחיפה כלפי מעלה. עכשיו, מצד שני, אני לא הייתי ממליץ לו להמשיך ליצור כל הזמן שר ביטחון, שר ביטחון, מה שהוא רוצה, כי אני חושב שאיזושהי, פה יש איזושהי
אמירה. אומרים שלא רק רוצה, אלא סגר דיל.
אני לא בטוח, אני לא בטוח. תראה, אנחנו כבר מכירים את נתניהו כל כך הרבה פעמים, כשהדילים שתגר לפני הבחירות, הם לא תמיד מגיעים, אפילו חצי שעה אחרי הבחירות.
מה אביגדור ליברמן צריך לעשות?
אביגדור ליברמן חזר לקהל היד שלו, אין לו הרבה מה לעשות.
מקהל היד שלו זה עדיין קהל היד הרוסי?
זה עדיין העלייה הרוסית, זה עדיין העלייה הרוסית.
גם הדור החדש והצעיר של העלייה הרוסית?
גם הדור החדש, תראה, בואו אנחנו צריכים להבין שבמגזר הרוסי, בדור החדש יש שתי מגמות. יש כאלה שהלכו והשתלבו בחברה, יש כאלה שנשארו עם ההורים, עדיין מדברים רוסית, עדיין חיים יחד עם ההורים או עם הסבתא וכו'. הצעירים האלה...
בקיצור, הוא צריך לדבר אליהם ברוסית.
צריך לדבר אליהם ברוסית. ראינו את זה גם בבחירות המקומיות שהיו בעיריות, כשישראל ביתנו רצה לבד והכניסה לא מעט אנשים משלה מבין קהל הרוסיה.
טוב, אני חושב שהבעיה...
תומר לו אמוני.
כן, הבעיה הגדולה נמצאת בשס.
הבעיה הגדולה.
הרי היו להם מצביעים, אולי עדיין אולי יש גם מהקהל המסורתי, האם גם הפעם זה הולך לקרות, או יותר נכון, מה הם צריכים לעשות כדי לשמר את הקהל הזה?
תראה, אני חושב שאלי אישה, היא צריך לסייע לאריה דרי ולשכוח את כל המחלקות, כי פה עכשיו הם הגיעו למצב שבו באמת, אם לא תהיה אחדות, במיוחד כשמרן איננו, הם חייבים להפגין אחדות ביניהם, כי כל מחלוקת שבתוכם רק תגרום לקהל מסוים לא להצביע עבור המפלגה.
בקיצור, הם צריכים לעשות אקסטרה מאמץ כדי לייצר אחידות, לפחות כלפי חוץ.
אחידות, אין להם ברירה, הם מבינים את זה, אין להם ברירה, בלי אחידות.
תראה כמה זה מפתיע, הם הרי מבינים את זה והם יודעים את זה כנראה יותר טוב מאיתנו, ובכל זאת לא מצליחים לעשות את זה.
שוב, האגו, כמו אמרת, ברגע שהבחירות הופכות להיות אישיות, ופה העניין האישי, הפרסונלי, מאוד מאוד חשוב, והאגו חשוב.
טוב, מעניין יהיה לראות האם הם הצליחו להתגבר על זה. הרי הם לכאורה מנסים כלפי חוץ, מציגים תוכניות שלום פנימיות וכולי, עדיין זה לא קורה.
נכון, אבל אני חושב שמה שכן יבוא לטובתם בפעם, זה שהם יוכלו לבוא לקהל הבוחרים שלהם ולהגיד להם, ברמז או בפורש, תשמעו, יש סיכוי גדול שאנחנו נכנסים שוב חזרה לקואליציה, אנחנו שוב נדאג לכם.
כן.
כי אם הקהל יחשוב ששוב הם ילכו לאופוזיציה, אז הקהל
יהיה במקום אחר. לליבני היית ממליץ פשוט לחבור למפלגה אחרת?
לליבני אני חושב שהיא ממש על גבול האזור החסימה, גם בסקרים, ארבע אולי פחות, זה... אני לא חושב שליבני יכולה להישאר לבד. יכול להיות שמופז יחזור אליה, למרות ששוב, בעיות אגו מאוד מאוד קשות, אבל מופז חייב למצוא לו בית.
זאת אומרת, בעצם אם ליבני תנטרל את האגו, סביר להניח שכל מפלגה אחרת תשמח לקבל אותה לא למקום הראשון כמובן.
כן, מה עומד האופציות אליה? זה או לבוז'י...
או עבודה, או יש עתיד.
או יש עתיד. יכול להיות מצב ש... אבל תראה, יש עתיד, היא רואה שיש עתיד גם מתרסקת, אז היא אומרת, מה, אני לא הולכת למקום ששוב אנחנו נרד. זאת אומרת, יכול לקרות פה מצב שכמו שישראל ביתנו הצטרפה לליכוד ולא תרמה כלום לעליית הליכוד, כן? אז אותו דבר, אם היא תצטרף ליש עתיד ולא יגרום שום דבר
לעליית. אז לאן היית ממליץ ללכת? למפלגת העבודה?
אני הייתי אומר ללכת למפלגת העבודה. אני אוהב ללכת לפלוג את העבודה, למרות שהיא טוענת שהיא ממשיכה של בגין וכו', אבל אנחנו כבר למדנו שאריק שרון גם כן...
כן, אפשר, בפוליטיקה שלנו אפשר לעבור מצד לצד, ושוכחים את זה מהר. יהדות התורה בעצם, אין לה יותר מדי מה לעשות.
יהדות התורה היא שוב תפנה לקהל הבוחרים שלה באותו מסר, אנחנו היחידים שדאגנו לכם, הנה העובדה שהיינו בחוץ.
הקו של יהדות התורה זה גם עזוב אם דאגנו או לא דאגנו, יש את הרבנים שאומרים להצביע, ופה פחות או יותר נגמר הסיפור.
כן, כן, אבל הפוליטיקאים יגידו להם, תראו רבותיי, היינו בחוץ, הממשלה לא יכולה בלעדינו, הממשלה לא יכולה.
אני מזהה שהם כבר אומרים יותר מזה, דאגנו להפלת הממשלה.
דאגנו להפלת, בסדר, אפשר גם לייחס את זה, אני לא חושב שהם גרמו להפלת הממשלה, אבל בסדר, מותר לייחס להם, הם יכולים עצמם לייחס להם את זה ולומר לציבור שלהם, רבותיי, נפגענו בשנתיים האלה, היינו בחוץ, הציבור הזה גם מבין את זה שהיינו בחוץ ונפגענו. בוא נחזור, יש סיכוי שנקבלו אותנו עכשיו ואולי אפילו נקבל יותר. אתה יודע, שאתה יושב בחוץ ואתה חוזר, אתה לפעמים מקבל יותר מה שהיית מקבל קודם.
כן.
כבר הנזק יכול להיות שסבלנו שנתיים, עכשיו נקבל פיצוי גם על השנתיים האלה וגם על הארבע שנים
הבאות. להפוך את המשבר להזדמנות, מה שנקרא. יובל פלג, יועץ תקשורת ומרצה ליחסי ציבור, אנחנו צריכים להיפגש פה מעת לעת ולעקוב באמת אחרי הקמפיינים של המפלגות, איך הם מתקדמים ולתת להם ציונים.
זה אני אומר, זה שוב, זה כמו צ'ונט, אתה יודע, אתה נכנס למערכת הבחירות, אתה יודע מה אתה שם בפנים, דברים משתנים אחרי שבוע, שבועיים.
בסוף אבל אוכלים את זה, אתה יודע, מה שלא יהיה.
בסוף כולנו אוכלים את זה, כולנו אוכלים את זה, אבל השאלה מה יהיה הטעם.
בהחלט. יובל פלג, אני מודה לך.
תודה גם לך.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
אז אחרי שדיברנו על איך כל מפלגה צריכה להתנהל בקמפיין הנוכחי, אנחנו יודעים שבעיקר יהדות התורה והמפלגות החרדיות, קמפיין הבחירות שלהם הוא בדרך כלל ועשית ככל אשר ירוחה, והשאלה היא אם זה תקף גם בבחירות הקרובות. שניים איתנו בעניין הזה, אלי אדלר, עוסק בחינוך, בוקר טוב.
בוקר טוב, אורח.
עורך דין אברים יוסטמן, חבר ועדת הבחירות המרכזית, בוקר טוב גם לך.
בוקר מצוין.
נתחיל איתך, אלי אדלר. למי אתה מצביע? קודם כל, אפשר לשאול?
למפלגה חרדית, כמובן.
כמובן, למרות שלטענתך, אם אני מבין נכון, ועשית ככל אשר ירוחה, זה לא בהכרח, אם גדולי ישראל אומרים לשים פתק מסוים בקלפי, זה אכן לעשות כך.
בוא נאמר כך, אני מעדיף להתייחס לסוגיה של ככל אשר ירוחה, כסוגיה הלכתית שצריך ללמוד אותה במקורות. כלומר, לא... ההשלכות הן יכולות להיות לגבי נושא ההצבעה בבחירות ויכולות להיות לגבי הרבה מאוד נושאים. הדיון הוא דיון הלכתי טהור, מהי המחויבות של ככל אשר ירוחה, שזה נובע מהחומש, מהגמרא, ראשונים, אחרונים.
ומה, אז תאיר את עינינו לגבי ההיבט ההלכתי. תאיר את עינינו, מהו ההיבט ההלכתי?
תראה, המקור לכל העניין הזה הוא בפרשת שופטים, חומש דברים, פרק י' ז', שם כתוב בפסוק ח', כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית על המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט, ואז ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר ירוחה, על פי התורה אשר ירוחה וכו'. אז קודם כל מהפסוקים רואים כמה דברים מאוד ברורים. קודם כל שמדובר על מקרה של כי יפלא ממך דבר, דהיינו כאשר יש שאלה הלכתית האם דבר מסוים הוא מותר או אסור, ויש התלבטות או שיש מחלוקת בין שני רבנים או שני פוסקים, עולים לסנדרין. בית הדין הגדול, ודווקא במקום אשר אשר יבחר השם אלוקיך בו. כלומר, מדובר קודם כל שאתה לא יודע הלכה, ומדובר דווקא על הלכה, כן?
זאת אומרת, להצביע למפלגה כזו או אחרת, אתה אומר, לא נכנס תחת הקטגוריה הזו של החלטה הלכתית שאנחנו לא יודעים לגביה מה נכון.
רק לגבי ההחלטה הלכתית שאנחנו לא יודעים לקבע מה נכון, אז חייבים ללכת לסנדרין.
אבל אתה יודע שמה שמניע בעצם את ציבור הבוחרים...
ואז צריך לשאול אותם, ואז אתה עושה ככל אשר ירוחה.
זאת אומרת, בוא... אני רוצה לראות שהבנתי את מה שאתה אומר. אתה אומר, בכל מה שקשור לאיזו מפלגה להצביע, זה לא המקום ללכת לשאול את גדולי ישראל.
בוודאי לא לפי דעת רוב הפוסקים, רוב הראשונים. יש דעה אחת שהיא דעת החינוך, אבל עדיף אולי להתחיל בזה שכולם מתבססים על הרש"י המפורסם שבהמשך הפסוקים, אשר יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, וככל אשר יאמרו לך ימין הוא שמאל, אומר רש"י, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין. אז כולם מתבססים על הרש"י הזה. דעקה שההלכה לא נפסקה כמו הרש"י הזה, ההלכה רש"י הזה זה ספרי, מביא את הספרי.
אוקיי, אוקיי, עורך דין אברהם יוסטמן שומע בשקט את ה...
שפוסק רק על ימין שהוא ימין ורק על שמאל שהוא שמאל. להפך, נהפוך הוא, אם אתה יודע שההלכה היא מסוימת,
ברור, אני חושב שהנקודה הזאת שלך ברורה. אליעדלר, בוא נעצור שנייה. עורך דין אברהם יוסטמן מאזין בשקט לדברים, ואתה שומע את הסימוכין שהוא מביא לדברים, האם אתה חושב אחרת?
אכן סימוכים נפלאים, ואני חושב שלא לחינם אלי בחר לסמוך את דבריו על פרשנות של דברי הראשונים, שעליהם נאמר שאם הראשונים כחמורים, כמלאכים, סליחה, חסרי שלום, אנו כחמורים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום בדורות אחרים לגמרי. אני חושב שאנחנו היום רואים לעצמנו את הערך של אמונת חכמים הרבה יותר מקיף והרבה יותר גדול מהפרשנות המצומצמת שהרב אדלר היקר מנסה לפרש אותה. בהחלט בדורות האחרונים, וזו עובדה, אנשים בחרו לנהל את אורח חייהם על פי תפיסתם של חכמים ומתוך אמונת חכמים. גם הרב אדלר עצמו, אני מעריך, כשהוא עומד לבצע איזושהי פעולה אזרחית בחיים שלו, שהיא לא פעולה הלכתית, כמו למשל קניית דירה או התייעצות על השקעה מסוימת, הוא הולך ומתייעץ בגדולי התורה, ואני חושב שאם הוא ציטט, אז אני יכול לצטט לו את הרמח"ל, שהסביר את זה יפה מאוד במסילת ישרים, שלדעת תורה יש איזושהי עליונות קבועה, מתמדת. הוא מתאר שם בשפתו הציורית, שמי שיש לו, מי שלומד הרבה תורה, הוא כאילו עומד למעלה ורואה את התמונה הכוללת בכל מהלכי החיים. וזה לא כל כך קשור אם זה פוליטיקה, אם זה קניית דירה, אם זה השקעה, או אם זה לאיפה להכניס...
זאת אומרת, בעת הנוכחית דרכנו היא להישמע בכל דבר לגדולי ישראל. אני רוצה לחדד אבל אולי באמת את הבעייתיות שבה אנחנו נמצאים בתקופה האחרונה. יש איזושהי התמרמרות ציבורית, בעיקר לגבי העובדה שלא גדולי ישראל הם אלה שמקבלים את ההחלטה, אלא הם רק נותנים את החותמת. ואולי פה השאלה הנשאלת היא, האם ועשית ככל אשר יורוך, נכנס תחת הקטגוריה גם במקרה שליצמן מחליט ואדמור מגור נותן את האישור?
אז בוא נגיד דבר כזה, יש התעממות וצביעות רבה בציבור החרדי בכל הנוגע לפוליטיקה החרדית. פוליטיקה זה דבר שמייצר אמוציות, ופחות או יותר כל אחד מבין בפוליטיקה, וכל אחד יודע איך צריך לעשות את הדברים אחרת ונכון ביותר בעיניו. אבל זה יהיה עוול גדול לומר שאלף, הפוליטיקאים החרדים לא עושים את מלאכתם נאמנה, הפוליטיקאים החרדים הם החרוצים ביותר בכנסת.
לא, זה לא אמרתי, אמרתי שהם עושים את העבודה.
הדבר השני, אני גם לא רואה פסול בכך שפוליטיקאי חרדי מנסה להתהדר במה שהוא עשה, וקצת לנוח על זרי התפקה.
אני לא, זה ממש לא מה שאני אמרתי, מה שאמרתי זה שהם אלה שמחליטים, ומביאים את ההחלטה שלהם, גם אמר את זה פה בשידור, יעקב אשר אמר את זה בתחילת השידור, שגדולי ישראל מאשרים את הרשימה.
גם כשאני בא לרב שלי ואני שואל אותו האם להרחיב את הדירה שלי לפי תמ"א 38, אני צריך להסביר לו מה זה תמ"א 38, וכמו שהרמח"ל אומר, אחרי שהוא ישמע ממני את ההסבר על תמ"א 38, הוא ידע בכוח דעת תורתו ובכוח ראייתו הברורה והישרה להסביר לי איך לעשות את הדברים. אני לא חושב שהמצב היום בבתי הרבנים, וכולנו מכירים את רבן לב שטיינמן, שהוא אדם זך שכל וזך רעיון, ויודע יפה מאוד לפרק מוקשים ולהבין דבר מתוך דבר, וגם להבין את מה שהשואל לא שאל. חכים, ולא ניכנס כרגע למי הולך למי, לכל אחד יש את הרב שלו, לכולנו יש את מועצות גדולי התורה שמתכנסות, ובזמן האחרון מתכנסות לעתים תכופות יותר לשמחת כולנו, מתדיינות ביניהם, וכולנו יודעים גם שיש דיונים ויש הסכמות ואי הסכמות. זה לא נכון לומר שהחכים שולטים ברבנים שלהם, זה ממש לא נכון. אני לא בטוח שכל בוקר שחבר הכנסת הרב גפני הולך לכנסת,
אוקיי,
הוא מתקשר ומתייעץ.
אוקיי, הנקודה זו ברורה. אלי אדלר, אתה עוסק בחינוך, והאם אתה לא מבין את הצורך החינוכי שיש כן בהעברת המסר של ועשית ככל אשר יורוך בכל דבר ולא רק בהיבט ההלכתי?
השאלה היא מצוינת, וזו בדיוק הסיבה שאני הפרדתי בתחילת דבריי בין החיוב ההלכתי לבין המלצה טובה או דרך חיים יפה ומוצלחת או עניין חינוכי. אני דיברתי קודם על חיוב הלכתי, אז חיוב הלכתי לשמוע לרבנים גדולים ככל שיהיו בדברים שאינם פסיקת הלכה מובהקת, ואני אומר לדעת הרמב״ם והרמב״ן מדובר דווקא על סנדרין וכולי.
אז אתה אומר חיוב הלכתי אין, האם חיוב חינוכי לדעתך כן יש?
בבקשה?
חיוב חינוכי כן יש?
אז אני אומר עוד פעם, קודם כל ברגע שאנחנו אומרים חיוב הלכתי אין, עכשיו נדון על העניין החינוכי. אז ברור להתייעץ עם רב בדרך כלל, לא תמיד, הרבנים הם אנשים מאוד מאוד חכמים, עם אופק ראייה רחב, במיוחד המבוגרים שבהם שמקבלים קהל ויש להם ראייה מאוד רחבה וניסיון חיים עשיר, אז זה יכול להיות דבר מאוד טוב כעיצה טובה לאדם לקבל עיצה מרב, אבל על בוודאי שזה לא מחייב אותו לציית למה.
האם לתלמידיך או לאנשים שאיתם אתה עוסק, האם לאנשים שאיתם אתה עוסק בענייני החינוך, תאמר להם בנוגע לבחירות לעשות כמו שמורים הרבנים?
כשאני מחנך תלמידים, אני לא מתייחס ולא נכנס לעניינים פוליטיים. פוליטיקה היא דבר שיש...
אם יבואו וישאלו אותך?
הכרח לא יגונה. זה לא דבר שמחנכים תלמידים על פוליטיקה. אולי אחת הרעות החולות בציבור החרדי בקרב הנוער זה שהוא מעורב יותר מדי פוליטית. נערים וילדים לא צריכים לעסוק בפוליטיקה, הם צריכים לעסוק בלימוד ובשיפור המידות.
טוב, תהיה אבל קצת מציאותי, אתה יודע, פוליטיקה ובחירות זה עושות את שלהם.
והגענו למקום הכל כך גרוע הזה שכל ילד
אוקיי. אומרים לי שזמננו תם והיה אפשר עוד להמשיך לנהל את הדיון הזה. יוסטמן, במילה לסיום, האם אתה חושב שגם הפעם יעשו בסופו של דבר המצביעים ככל אשר מורים להם הרבנים?
אני לא רק חושב, אני בטוח בזה, ובהכשר למה שרבלי אמר בעניין מה מחייב אותנו ומה לא מחייב אותנו, רוב הבוחרים ורוב החרדים בוחרים להתייעץ לדעת תורה בכל תחומי החיים שלהם.
זמננו תם, עורך דין אברהם יוסטמן, תודה. אלי אדלר, תודה גם לך, תודה למוטי קופפר ויעל איבר.